הספר מסילת ישרים מאת רמח"ל, ואנחנו בתוככי פרק א', אחרי ההקדמה החשובה, ההקדמה שתיארה לפנינו את סדר העלייה המוסרית של האדם. ועכשיו אנחנו בפרק א', שגם הוא כמין הקדמה לגופו של עניין. בביאור, עכשיו זה, הנושא הוא חשוב, כי הוא בעצם בא לבאר את מטרת החיים, שזה בכל זאת דבר חשוב. זה לא בא לענות על השאלה למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, שזה נושא בפני עצמו, אבל מה המטרה של האדם. יש, אפשר לומר, בימי קדם היו שתי אסכולות בתחום המוסר. הייתה אסכולה אחת שקראו להם הדוניסטים. הדוניסטים, הם אמרו שמה שמדריך את האדם זה בקשת התענוג. בקשת התענוג זה לאו דווקא דבר שפל ונמוך, זה יכול להיות עילאי מאוד. אמנם היו אסכולות שדיברו גם על תענוגות נמוכים, אבל למשל היה אדם אחד בשם אפיקורוס, מפורסם, הוא אמר שהאדם צריך לבקש את העונג, ואין עונג יותר עליון מהעונג השכלי, ואי אפשר להגיע לעונג השכלי בלי תיקון המידות. ולכן חייב האדם להיות מוסרי, כי בלי זה יחסר לו העונג היותר עליון, שהוא העונג של הדעת. זו דעת אפיקורוס. לגישה הזאת קוראים הדוניזם. יש לפעמים גם נהנתנות יותר מתונה, אצל אריסטו גם. אריסטו מסביר, סליחה, שמטרת המוסר היא להביא לאדם את העונג היותר עילאי, ולכן צריך האדם להיות בעל מידות טובות וכדומה. כן, מה אתה אומר?
אפשר שאלה, האם ההדוניזם מבוסס על אפיקורוס, מה שהתחיל?
אפיקורוס הוא אחד הבולטים בין ההדוניסטים. אגב, רבו של אפיקורוס, אריסטיפס מקירני, הוא דווקא חשב על העונג במובן של החושים, סיפוק צורכי החושים, ואילו אפיקורוס התעלה מעל המדרגה הזאת, דיבר על סיפוק צורכי השכל. אריסטיפס מקירני. איפה זה קירני? זה בלוב, טריפולי, האזור שם, כן? טוב. לעומת זה, לעומת השיטה הזאת, הייתה שיטה הפוכה, השיטה הסטואית, או סטואיקנית. הסטואים התחילו את האסכולה שלהם אצל שמי אחד בשם זנון מקיטיום. קיטיום זה בקפריסים, קפריסים. זנון והבאים אחריו דיברו על זה, למה קראו להם סטואיקנים? כי הם ישבו תחת שורה של עמודים. שורת עמודים, זה נקרא סטיו או סטואה. כן? אז הם היו יושבי הסטואה, דהיינו סטואיקנים. זה בא ביטוי. הם אמרו שמה שמדריך את האדם זה לא העונג, אלא החובה. הם המציאו בשביל זה מונח חדש, המצפון. ובעקבותיו גם צו המצפון. כלומר, האדם עושה מה שצריך, כי זה מה שצריך, נקודה. לא אם אתה מקבל מזה עונג או לא מקבל מזה עונג, זה בכלל לא משנה, יש מה שאתה חייב לעשות. שתי אסכולות שונות, העונג והחובה. איפה רמח"ל בתוך כל זה, בואו נראה. בביאור כלל, מה? הסטואיקנים, הם היו שייכים לתרבות היוונית באופן כללי, אבל דווקא המייסד לא היה יווני, היה שמי. היה כנראה, היה כנעני באיזושהי צורה, הוא היה מפניקי. כן, אבל הוא דווקא היה בקיטיום, שזה קפריסין. אבל במקור בקיצור הוא לא יווני, אבל הוא דיבר יוונית, וכל החבר'ה דיברו שם יוונית, אפיקטטוס, ואחר כך גם מרקוס האורליוס, שהיה בכלל לקיסר רומא. הם היו שייכים לאסכולה הזאת. זה תקופת בית שני. כל מה שאני אומר, זה ימי בית שני, תקופת הזוגות. תקופת החשמונאים, פחות או יותר. עכשיו, השאלה היא, איפה רמח"ל בתוך כל זה? הרי מה אכפת לנו מכל היוונים האלה? אנחנו רוצים לדעת מה היהדות אומרת. הנה, בביאור, כלל, חובת האדם בעולמו. אז אם ככה, הוא הולך לפי הסטואיקנים, נכון? חובה. בוא נבדוק אם זה נכון. זה כותרת עוד לא אומרת את הכל, נכון? בואו נקרא. יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה, כלומר, תורת המוסר ועבודת השם, הוא שיתברר והתאמת אצל האדם החובתו בעולמו. הנה, עוד פעם, החובה. ולמה צריך שישים הבתו ומגמתו בכל אשר הוא עמל כל ימי חייו? כלומר, צריכה להיות מטרה, צריכה להיות תכלית. יש חובתו של האדם. מי אמר שאני רוצה חובות בכלל? אולי אני רוצה את העונג. בואו נבדוק. והנה מה שהורונו החכמים זיכרונם לברכה הוא שהאדם לא נברא אלא להתענג. פתאום נהיה הדוניסט. אומר, הוא כותב, להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו, שזהו התענוג האמיתי והעידון הגדול מכל העידונים שיכולים להימצא, ומקום העידון הזה באמת הוא העולם הבא, כי הוא הנברא בהכנה מצטרכת לדבר הזה. אז תחליט, למה אתה רוצה למשוך אותי? אתה רוצה למשוך אותי אל החובה, או אתה רוצה למשוך אותי אל העונג? כי כל המשפט האחרון, הארוך שקראנו, בא לשכנע אותי שזה כדאי לעבוד את השם, זה כדאי להיות מוסרי, תראה איזה עונג יוצא מזה. האם זה דבר לא נכון? זה גם נכון, כן, בהחלט, יש עונג גדול בעבודת השם, בדעת אלוהים. אבל השאלה היא, מהי נקודת המרכז? האם חובתי או העונג? פה השפה של רמח"ל היא כפולה. מובנת הבעיה שלי? בסדר. אז מה עושים? אז צריך להבין. יש כמה אפשרויות להבין את זה. אפשר להבין שהמטרה היא שדברי רמח"ל נכתבו בשביל אנשים נמוכים. כלומר, אתה לא מסוגל לעבוד לשמה. לשם שמיים, זה רחוק. אז בוא נתפשר, נראה באיזה מדרגה נמוכה אתה נמצא, נשכנע אותך עם סוכריות. זה יכול להיות סוכריות רוחניות, אבל זה סוכריות. כמו שעושים לילדים. לילדים נותנים סוכריה, לבוגר נותנים חוג שחייה, לנער נותנים הונדה, ולמבוגרים עולם הבא. אז בסופו של דבר זה סוכריה ומדרגה יותר גדולה. זה אפשרות אחת. יש גם כיוון כזה ברב קוק, באורות הקודש חלק ג', הוא מדבר על זה, אולי נקרא את זה לפנים, זה כדאי. באורות הקודש חלק ג'. באורות הקודש חלק ג'. כשאנו מתחילים במסילת ישרים, אני קורא כאן במגמת העדן והטוב העליון, פרק קוף יוד דלת במוסר הקודש, זה עמוד קוף סמך זן. כשאנו מתחילים במסילת ישרים ללמוד שיסוד החסידות הוא שהאדם לא נברא אלא להתענג על השם ולהנות מזיו שכינתו, שזהו התענוג האמיתי והעידון הנצחי, נסלד החוש המוסרי שלנו מפני האגואיסמוס ואהבת התענוג שביסוד זה. וטובעים אנחנו יסוד יותר טהור ונקי משום תערובת הנאה. מה, אני עובד את הכל רק בשביל שאני אקבל משהו, איזשהו תענוג? בשביל זה כל העבודה המוסרית? אין משהו קצת יותר אידיאלי? או אפילו אידיאליסטי? ואולי אפילו אידי. אז הרב אומר כאן, אמנם זהו גורל העולם והאדם שירד כבר בראשית יצירתו מהתכונה הטהורה אשר לאידיאליות העליונה, והושבתה אצלו הטהרה האצילית, ומלמטה הוא צריך לטפס למעלה למעלה. כלומר, זה המדרגה הראשונה, זה ההסבר הראשון. תראה, מה אפשר לעשות? בני אדם הם אינטרסנטים, אנחנו נשכנע אותם להיות מוסריים מסיבות אינטרסנטיות. זה ההסבר הראשון. ההסבר השני, שהרב קוק לא מביא אותו, אבל הוא אפשרי. לומר, ההתחלה של האדם עד רבה זה החובה. כלומר, הפוך מה שאומר הרב קוק. אני רוצה שאתה תעשה את חובתך. למה? כי אם אני אגיד לך, תחפש את העונג, בתחילת הדרך אתה לא תחפש את העונג בצורה נכונה, אתה תעשה שטויות. לכן אני אומר לך, קודם כל, חובה. אל תשאל שאלות. מענג, לא מענג. מה אכפת לנו? זו חובתך. ככה ישעיהו ליבוביץ', כן? עכשיו, אחרי שאתה תצא ידי חובת, החובה, אז אתה תהיה מספיק נקי ומיושר כדי שאתה תוכל גם להתענג. כאן ההסבר השני. הסבר שלישי. אגב, יש לכם בחינה על כל ההסברים שאני נותן עכשיו. תראה, זה באמת שאלה. ההסבר השלישי. אפשר להגיד ככה. האדם רוצה את חובתו, אבל הקדוש ברוך הוא רוצה לענג אותו. או נגיד את זה במילים יותר פשוטות, חובתך להתענג. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר לך, תעשה את חובתך, אבל מהי חובתך? להתענג. לכן אם לא תתענג, אתה לא תקיים את חובתך. יש קצת הבדל בין חובה לעונג, רק שהקדוש ברוך הוא רוצה לחייב אותך להתענג. זה כמו שלפעמים בעלי המוסר היו אומרים שהקדוש ברוך הוא רוצה קוזקים. מה זה הקוזק? הקוזק, אם הצר אומר לו לקפוץ דרך החלון, הוא יקפוץ. אבל הקדוש ברוך הוא לא רוצה שאנחנו נהיה קוזקים כאלה, כי הוא לא אומר לנו לקפוץ מהחלון. נכון? אז זאת אומרת שצריך... יש פה שאלה יפה. מה זה להתענג על השם? הוא גלידה? ככה שואל השואל. מה? כן, כן, זה באמת בדיוק השאלה, זה מה שנסלט פה חושנו על המוסר, עוד לא ראינו בדיוק מה זה להתענג על השם, רק רגע. חוץ זה גלידה, זה לא רק.
זה אוכל, שינה ו...
כן. עכשיו, אם כך, אפשר להגיד, תנו לי לדבר עכשיו. אז יש חובה להתענג, אפשר לספר את זה, יש סיפור כזה על רבי זושה. שמעתם על רבי זושה? מה? רב זושה לא היה אומר אני? תמיד היה אומר זושה, כן, היה אומר זושה. כן, אבל רב זושה מהניפולי, היה אחיו של רב אלימלך מליזנסק. והם היו שניהם תלמידים של הרב דוב בר, המגיד ממזריץ', שהתלמיד של רבי ישראל בעל שם טוב, שהתלמיד של אחיה השילוני, מה זאת אומרת? עכשיו, ככה מסבירים החסידים, שהוא התלמיד של אחיה השילוני, הנביא. עכשיו, בכל מקרה, רב זושה מספרים ככה, איזה סיפור, סיפור חשוב. בא איזה אישה, אמרה לו, רב זושה, תתפלל עליי, שיוולד לי בן. אז רב זושה מקבל את הפיתקה, את הקוויטל, והוא מתפלל של שפרינצה בסגיטל, ייוולד בן. ואז הוא מפלל, ואז הוא שומע קול מהשמיים שאומר לו, זושה, אל תתפלל. כי אני לא רוצה שיהיה לה בן. מה עושה רב זושה? ממשיך להתפלל. ואז הוא שומע קול מהשמיים שאומר לו, זושה, זושה, אם תתפלל יהיה לה בן, אבל לך לא יהיה עולם הבא. רב זושה אומר, איזה יופי, סוף סוף אני אוכל לעבוד את השם, שלא מתוך תקוות שכר, אלא מפני האידאל. כן? כלומר, הוא חושב לעסוק בפילוסופיה דתית, כמו ליבוביץ', כן? אז הוא אומר, איזה יופי, אני אוכל לעבוד את השם בלי לקבל שכר. איזה יופי. ואז הוא ממשיך להתפלל. ואז הוא שומע כל מהשמיים שאומר לו, זושה, תיזהר! אם תמשיך להתפלל, יהיה לבן, ואת העולם הבא שלך תקבל בכל זאת. מה עשה רב זושה? המשיך להתפלל. מדוע? כי הוא הבין שזה היה חטא לא לרצות את העולם הבא. כלומר, יש שלב בהתפתחות המוסרית של האדם, שבו הוא צריך להיות מוכן לוותר על הכל, אפילו על העולם הבא. אבל זאת לא כוונת הבורא. כלומר, אתה צריך לרצות לעשות את חובתך, אבל הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לך העולם הבא. אז זה לא מנומס לו לקבל. כי אם אתה לא תקבל, אתה אומר שאין לעולמו של הקדוש ברוך הוא מטרה. זה עולם ללא תכלית. עולם ללא תכלית, הוא עולם רע, זה גידוף. לכן אתה תעשה את חובתך, וחובתך להתענג. ההסבר השלישי הוא ההסבר השלישי. ההסבר הרביעי.
העונג בעצם זה העולם
העליון? כן. ההסבר הרביעי, הרב קוק אומר אותו כאן. כן? כלומר, בין ההסבר הראשון להסבר הרביעי, הכנסתי עוד שני הסברים. עכשיו אנחנו מגיעים להסבר הרביעי. אמנם אחר, יתברר לו אמנם אחר כך, שמושג תענוג זה של התענגות על השם, הוא התוכן הטהור שבאידיאליות היותר טהורה, שאי אפשר לבטאה בשום הגה אנושי. מורגשת היא הרגשה מועטת בשאיפת הלב הטהור בהתעלותו מעל כל המצרים המצמצמים אותו, וזהו רק צל של צל צללה של השאיפה העליונה הנקייה מכל עירוב גס. תרגום. העונג העליון כבר איננו עונג, גם הוא איננו חובה. המושגים של חובה לעומת עונג הם מושגים של קטנות. כשאתה במצב של קטנות, אתה צריך לבחור האם לעשות מה שאני חייב או מה שנעים לי. אבל במונחים עליונים, העונג הוא סימן לאמת. כלומר, אפשר לומר, התענוג של האידיאל הוא תענוג כשר. סתם תענוג יש באותה מתערובת של גסות. אבל התענוג של האידיאל הוא תענוג כשר. הוא הרצוי לפני השם. אדרבה, אם אינך מתענג, אתה חוטא נגד חובתך. וזה מה שהרב אומר בהסבר הרביעי, זה שחובה שווה עונג, ועונג שווה חובה. במדרגה עליונה. סתם תענוג, יש בו תערובת של גסות. כן? אני רוצה את הנעתי. אבל במדרגה עליונה, העונג והחובה מתאחדים. כן. באים אנו לעולם, להלן, טוב, זה אחר כך, זה אנחנו נראה, הוא ממשיך לנתח את דברי המסיעת ישרים, נמשיך. אז אני חוזר פה לדברים. והנה מה שהורונו החכמים, זיכרונם לברכה, אני קורא עכשיו בתוך המסיעת ישרים, הוא שהאדם לא נברא אלא להתענג על השם ולהנות מזיו שכינתו, שזהו התענוג האמיתי והעידון הגדול מכל העידונים שיכולים להימצא. ואז אנחנו צריכים פה להתייחס לשאלה, מה זה להתענג על השם? האם הוא גלידה? התשובה היא שהקדוש ברוך הוא לא גלידה, אמנם, למרות שכתוב, הוא מעל ראשי החיות רקיע, כן, הקרח הנורא, נטוי אל ראשי מלמעלה. אלא הכוונה היא שיש התאחדות של ההכרה עם הנושא של ההכרה. איך אומר הרמב״ם? התעצמות הנפש במושכלה. כלומר, כשאני משכיל משהו, הוא מתאחד עם מי. אז אפשר לומר, באיזשהו מקום, שההכרה שלי מתאחדת עם ההכרה העליונה, זה נקרא להתענג על השם. נדע. זה קצת דומה למושג של השכל הפועל. זאת אומרת, זו הייתה אינטואיציה שהייתה להם, לאלה שדיברו על זה. עכשיו, ומקום העידון הזה, באמת הוא, עכשיו פה אנחנו ממשיכים, עיסא, למה רבי זושה המשיך להתפלל, אם הוא ידע שהקדוש ברוך הוא לא רוצה שיהיה לה בן? תשובה. כי הקדוש ברוך הוא רצה שיהיה לה בן. דרך התפילה של רב זושה. וכדי שהתפילה הזאת תהיה נקייה, היה צריך שרב זושה יתנגד לרצון השם, כביכול. כדי לברר מהו הרצון האמיתי של הקדוש ברוך הוא. כשהרצון האמיתי של הקדוש ברוך הוא ללמד את רב זושה שצריך לרצות לקבל עולם הבא. כן. כן.
אמרת,
התענגות
על השם בעצם,
זאת אומרת,
כמו
שהרמב"ם
אומר, שצריך לקיים את המצוות בשמחה.
צריך לקיים את המצוות בשמחה. שמחה זה עוד לא העונג.
ההתענגות בעצם.
ההתענגות זה משהו אחר לגמרי. השמחה זה שאני שמח שאני מקיים מצווה. אבל להתענג זה משהו אחר לגמרי. זה מפגש עצמי. שאין לו מילים לביטויו. כי זה החיבור אל השורש של עצמי. ברגע שאני בשורש, אני לא יכול להשתמש במילים.
זאת אומרת, זה יותר משמחה.
בוודאי. זה יותר משמחה. איך אומר ספר יצירה? אין למעלה מעונג ואין למטה מנגע. אותם אותיות. עונג ונגע. וקראת לשבת עונג, זה חיוב. אבל יש המשך, רגע, תן לי להמשיך. אז תתענג על השם. זה כבר לא חיוב. זה תולדה. זה מתחיל מחיוב. אבל אם אדם, נגיד, אוכל מאכלים טעימים בשבת, רק בגלל שזה חובה לאכול מאכלים בשבת, אבל הוא לא יודע מה זה טעים, אז לא יהיה לו טעים. נכון? למשל, יש כאלה שמאוד אוהבים סוג מסוים של מאכל. אבל זה לא ברשימה של מה שכתוב בשולחן ערוך שמענג בשבת. אז הוא לא יקנה. לא חבל? כן? לכן הוא אוכל דווקא הרינג. טוב. משהו לא בסדר? טוב. ומקום העידון הזה באמת, אני קורא עכשיו בפנים, הוא העולם הבא. כי הוא הנברא בהכנה המצטרכת לדבר הזה. מה זה עולם הבא? אם היה כתוב העולם האחר, היה מאוד קל. כן? יש העולם הזה, יש עולם אחר. כן? או העולם שמעבר, בשפות לועזיות משתמשים בביטויים כאלה. העולם האחר, החיים שאחרי, וכדומה. אבל הביטוי העולם הבא הוא ביטוי הרבה יותר רחב מזה. כלומר, העולם הבא, זה עולם שלם. זה העולם הזה כפי שהוא עתיד להיות. זה העולם בשלב הבא שלו. מה? מה לפי הרמב״ם? איפה ראית הגדרה כזאת ברמב״ם? לא, הרמב״ם לא אומר את זה. אבל רמח"ל אומר את זה. כי הוא הנברא בהכנה מצטרכת לדבר הזה. עכשיו, מה זה אומר? שהעולם הזה בעצם לא שווה גרוש, נכון? זה מה שכתוב. בואו נראה. אך הדרך, פה הוא לא כתב הכנה, עד עכשיו לא קרה. לא. העולם הבא, כי הוא הנברא, העולם הבא, בהכנה מצטרכת לדבר הזה. אז בינתיים אני לא יודע שום ערך לעולם הזה. אז העולם הזה סתם חבל, נכון? בואו נתמשך. אך הדרך כדי להגיע אל מחוז חפצנו, זה העולם. אם זה ככה, יוצא שהעולם הזה חשוב ביותר. כי אם העולם הזה הוא זה שמביא אותי לעולם הבא, אז אין לי משהו אחר מאשר העולם הזה. כי אם אני אחסיר משהו מהעולם הזה, אני לא אגיע לחיי העולם הבא. אז בניגוד למה שרגילים לקרוא בשטחיות בספר מסיעת ישרים, שמשתמע מכאן זלזול בעולם הזה, אדרבה, העולם הזה הפך להיות הנושא החשוב ביותר שיש. והוא מה שאמרו זיכרונם לברכה, העולם הזה דומה לפרוזדור בפני העולם הבא. פרוזדור זה מאוד מעניין. היה אפשר לכתוב, העולם הזה דומה לבית, והעולם הבא דומה לבית אחר. שני בתים, אתה יוצא מהבית הזה, הולך בדרך, מגיע לבית השני. אבל אם כתוב פרוזדור ועולם, וחד, וטרקלין, הם שני חלקים של אותו הבית. מה ההבדל בעצם, מבחינה אדריכלית, בין פרוזדור לטרקלין? אותו הדבר, חוץ מדבר אחד. בטרקלין יש הרבה אור, בפרוזדור חשוך. אבל אם אני רוצה שיהיה אור בפרוזדור, מה אני צריך לעשות? לפתוח את דלתות הטרקלין. אם אני פותח את הדלתות של הטרקלין, האור שבטרקלין נכנס לתוך הפרוזדור. נכון? אבל באור, אני רוצה אור. אני פותח את הדלתות של הטרקלין, אז גם הפרוזדור אני קצת בטרקלין. נכון? לאיפה זה בא מילה טרקלין? טריקליניום. כן? טריקליניום, זה בלטינית. כן. ופרוזדור, איזה שפה זה? ביוונית. אז היוונית היא הקדמה ללטינית, לא סתם. עכשיו, אז העולם הבא דומה לטרקלין. זאת אומרת שהתפיסה של היהדות היא של האחדות של העולמות. מצב שבו העולמות נפרדים מזה מזה, זה מצב רע. לפי זה נשאת השאלה, העולם הזה הוא גשמי. מה עם העולם הבא?
רוחני.
רוחני, אז אם ככה זה, נבדל זה מזה לגמרי. העולם הרוחני, מה שנקרא אחרי המוות, כן? אנחנו עוזבים את העולם הזה, חיים בעולם רוחני. איך נקרא אותו עולם רוחני שבו אנחנו נמצאים אחרי המוות?
עולם הבא.
לא נכון, לא נקרא עולם
הבא. העולם הזה של אותם נשמות.
מה? עולם הנשמות. כך אומר רמח"ל בספר דרך השם. העולם שאחרי המוות זה עולם הנשמות. כלומר זה מצב בינוני. רגע, לעולמו, לבית עולמו, איזה עולם? הנשמות. הנשמות. כלומר, זה כמו שלוקחים, סליחו לי על פשטות המשל, רכב. לוקחים אותו למוסך. מה עושים לו במוסך? מפרקים אותו עוד יותר מה שהוא הגיע. לכאורה זה מאוד לא טוב. אני הבאתי לך רכב שלם עם דפקט. למה אתה מפרק לי אותו? אם אתה רוצה שנטפל בו, צריך לטפל בכל חלק בנפרד. אז האדם הוא גוף ונשמה. הגוף שמנו במוסך א', קוראים לו הקבר. את הנשמה שמים במוסך ב', עולם הנשמות. בתוך עולם הנשמות יש טיפולים מיוחדים. גיהנם, גן עדן עליון, גן עדן תחתון, כף הקלע, כל מיני גלגולים פה או שם. גמרנו לטפל בגוף, גמרנו לטפל בנשמה, מה צריך לעשות? הרכבה. הרכבה הזאת, הפעולה של הרכבה נקראת תחיית המתים. ואז מה עושים? נכנסים לעולם הבא. יופי. זאת אומרת שעולם הבא הוא עולם שבו יש שותפות של הגוף ושל הנשמה. באיזה אופן הגוף חי שם, ובאיזה אופן הנשמה חיה שם, אין לנו מושג מאחר ולא חווינו מעולם חיים ללא מוות. אבל יוצא שהעולם הבא הוא העולם המושלם מקיף את כל המציאות, כולל המציאות הגשמית. כן.
אז זה
נושא
כמו
דברים
כמו ששמע את זה מעליון הרבה, זה בעצם מין, זאת אומרת, זה נגיעות של צורת החיים הזאת?
יפה. בשבת זה מעין עולם הבא. בגלל שזה לא רוחני. אלא בגלל שזה אחדות. כן, בבקשה.
נדמה לי שלמדנו במערל שהעולם הבא לא תלוי בעולם הזה.
למדנו במערל שהעולם הבא לא תלוי בעולם הזה. יש משהו כזה, נכון? לא יודע, אבל הרמח"ל לא מסביר את זה ככה, מה אני אעשה? כן.
אז אפשר להגיד, אני לא מכיר את כל האלה של זה, זה מעין עולם הבא, אבל אפשר לומר שמה שמתאפיין, שאומרים עליו שהוא מעין עולם הבא, זה בעצם ייחוד בין המישור החומרי לרוחני.
אתה אומר שהעולם הבא מה?
שאפשר להגיד שנגיד, שאומרים עליו שהוא מעין עולם הבא, זה אומר שזה משהו שמתאפיין על ידי זה, שיש אחדות בין החומר לרוח.
נכון. עולם הבא זה מתאפיין בזה שיש אחדות בין החומר לרוח. יפה מאוד. טוב, נמשיך.
מה?
כן, סליחה.
לפי הציור שרד הסביר עכשיו על עולם הנשמות ועולם הבא, אז זה לא דומה לפרוזדור ותקלין, כי יש עולם הנשמות שמפריד באמצע בעצם, זה לא קד מחבר. זה עולם הזה, עולם הנשמות, ואז
אם תרצה, בינתיים העולם הזה ממשיך, הוא הולך ומתעלה. כן, טוב, הלאה.
מה? אחרי תחיית המתים, אנשים לא ימותו?
אחרי תחיית המתים, תלוי. האם הם ימותו או לא, אתה שואל. לפי הרמב"ן הם ימותו. אבל לפי הרמב"ן הם לא ימותו. ולפי רמח"ל, זה לא זה ולא זה. הם יתעלו. יעיין הכבודו בספר דת תבונות מת רמח"ל. כן, בבקשה. יפה, עולם הנשמות זה תחנת המתנה, סטנד ביי בלעז. ימות המשיח, אין לזה שום קשר לזה. ימות המשיח זו השלמה הפוליטית. העולם הזה, זה אנחנו מצליחים בכל היעדים הפוליטיים שלנו.
אז תחיית המתים תבוא אחרי ימות המשיח.
תחיית המתים תבוא עוד אחרי הרבה זמן, כשהעולם יתעלה ויתעדן. מה המקור של הסיפור של רב זושה? המסורת. האם להתענג על השם היא החוויה של החכם, ולעומתו לנביא יש חוויה שונה ואהבת את השם? לא, זה אופנים שונים של אותו הדבר. יש להתענג על השם, לאהוב את השם באופן של החכם, ויש באופן של הנביא. האם להתענג על השם זה להשיג ולהבין סתרי תורה, טעמי תורה, סודות התורה, וזה לדעת אותו יתברך כמו שאומר הרמב״ם? כל הדברים האלה מסייעים להתענג על השם. להצטמרר, אלו, הורדתם לי את זה. שאלה שלוש, אם אפשר, עוד קצת, שאני אוכל לראות. טוב, אני מצטער, לא אוכל לענות על השאלה, כיוון שהפתירו לי אותה. האם בגל זה פורים יהיה גם לעתיד לבוא? כי הגוף לא יסתור הנשמה והם ישלימו אחד את השני? אפשר. למדתי שהרמב״ם אומר שהעולם הנצחי הוא עולם הנשמות. איך זה מסתדר? זה לא מסתדר. אנחנו כאן לא הולכים בכיוון של הרמב״ם, אלא בכיוון של רמח"ל. כי הרי הוא זה שכותב לנו את הספר. ולפי רמח"ל, העולם הבא הוא לא רק רוחני. הרמח"ל צודק, מה זאת אומרת. עכשיו, לגבי להצטמרר וכו', יש שאלה שמתחילה במילה להצטמרר, שאותה מתעקשים לו להראות לי אותה. הנה. להצטמרר עד דמעות מניגון דבקות. זה להתענג על השם? לא. כי מי שמצטמרר עד דמעות מניגון דבקות, הוא מתרגש. להתרגש זאת מדרגה בדרך לדעת. אבל זה רק רגש. טוב, כן.
הרב, סתם שדיוק כזה שחשוב בשבילי. כשאנחנו רואים שעולם שווה בו מוות, אז זה בעצם במילים אחרות להגיד שאנחנו נוטלים את הימן של הזמן.
נכון. טוב, בואו נמשיך. והוא מה שאמרו זיכרונם לברכה, העולם הזה דומה לפרוס דור בפני העולם הבא. והאמצעים המגיעים את האדם לתכלית הזה. מה צריך לעשות בעולם הזה? יש פה שאלה. למה כתוב שתחיית המתים זה 40 שנה אחרי ביאת המשיח כסבא של החידה? אף אחד לא יודע את הדברים האלה באמת. איך זה קורה ובאיזה אופן זה קורה, אלא יש לימודים בדברים האלה, אבל לא שאנחנו יודעים בוודאות תאריכים. והאמצעים המגיעים את האדם לתכלית הזה הם המצוות אשר ציוונו עליהן האל יתברך שמו. כלומר, המצוות מביאות את הדבקות. והשאלה היא למה? איך? כן? זאת אמירה יפה, צריך לברר. איך המצוות מביאות לדבקות בשם? לכאורה, כשאני מקיים מצווה, אני עושה מעשה. גם כשאני לא מקיים מצווה, אני עושה מעשה. זה מעשה וזה מעשה. אז מדוע שהמעשה הזה יביא אותי לדבקות, והמעשה הזה לא יביא אותי לדבקות? התשובה היא, בגלל שבאופן הגיוני, שום מעשה לא אמור להביא אותי לידי דבקות. בשם. כי מהו המרחק בין האדם לבין השם? מישהו יודע? אין סוף, נכון? כמה זמן לוקח לעבור אין סוף זמן? אין סוף. מסקנה, אי אפשר להגיע.
במחשבה, אבל זה לא תלוי בחומר, בפיזיק.
אבל גם המחשבה שלי היא מוגבלת. מה ההפרש בין המחשבה שלי לבין מחשבת הבורא?
אפשר להידבק, אבל
אני שואל איך אפשר להידבק לפי זה. זה יש פתיחת אליהו, פתח אליהו, שומרים לפני התפילות, פתח אליהו הנביא זכור לטוב, נכון? ואמר, אז שם אחד מהדברים שהוא אומר זה לת מחשבה תפיסה בך כלל. אז אם אין המחשבה תופסת, אז גם המחשבה לא יכולה להביא לידי דבקות. לכן הרבה פעמים יש אנשים בגיל 15-16 שיש להם חוויות דתיות עמוקות. בגיל 17-18, טילט, מתנפץ. אני פעם הרגשתי משהו, עכשיו אני כבר לא מרגיש כלום. מכירת את החוויה הזאת? לא אצלך, אצל חבר שלך, שסיפר לך שיש חוויות כאלה, נכון? שיש מצב שאדם חשב שהוא יגיע לדבקות באלוהים, והוא מתייאש מזה. והתשובה היא שזה הגיוני מאוד. כי הרי דבקות באלוהים זה גם גאווה וגם טיפשות, כי הרי אתה לא יכול להגיע עד אין סוף. אז מה כן אפשר? לא. יכול, במקום שאתה תנסה להידבק בקדוש ברוך הוא, הוא יכול להידבק בך. הרי הוא לא מוגבל. הוא אינסוף. כיוון שהוא אינסוף, הוא יכול לבוא אליך. בכל האופנים האפשריים. זה יכול להיות דרך הנבואה. זה יכול להיות דרך המצוות. מה מיוחד במצוות שמביאות לדביקות הזה? משום שהמצוות הן מצוות שהוא מצווה. כיוון שהוא המצווה, כשאני מקיים את מצוותו, התחברתי אליו. זה מה שנקרא, כפי הביטוי שרצה להשתמש בו, להצטוות, שון צוות. להיות בצוות אחד. לכן אנחנו אומרים, אשר קידשנו במצוו תו. למה אתה לא אומר אשר קידשנו במצוות? מה זה מצוות תו? המצוות שהוא בעצמו מקיים, וציוונו, כלומר אנחנו מתחברים דרך המצוות שלו אליו. בסדר?
זה לא תלוי בהרגשה שלי?
לפי זה בכלל לא תלוי בהרגשה שלך. הרגשה שלך זה בלוף.
בעצם זה שאני מניח
תפילין,
אז זה ידבקו
בגלל. יפה. נכון.
אז בעצם מתוך...
אלא אם כן, אתה לא יודע שאתה מניח תפילין. זה יכול להיות, כן? נגיד, חבדניק תפס אותך ברחוב, אתה ממהר מאוד, אבל אין מה לעשות, כבר צוות של ארבעה חבדניקים מניחים לך את הרצועות האלה, ואתה בכלל לא, 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 לא מעוניין וזה, אתה אומר בכלל, אני לא יהודי, מה אתם רוצים? כן, כן, אז זה לא עוזר כלום, כן, זה לא עוזר כלום, זה רק חוויה טראומטית, אתה יכול להגיש אחר כך תביעה במשטרה, כן, כן, בסדר. כן.
אז מתוך כך אין שהדביקות, אז העניין כל אין שהשכל הפועל, שהדביקות בשכל הפועל של הפילוסוף, זה משהו שהוא לא בעצם ישים.
נכון.
ואי אפשר, זה גם, אז כל אין שלמשל הטאויזם, שהדביקות בטאו, זה גם איפשהו לא בר השגה.
תראה, בטאויזם, הדביקות בטאו היא אפשרית, בגלל שהטאו הוא בתוך ההוויה, הוא אמננטי. כן, אבל אם מדבר על טרנסנדנטי, זה לא עובד. טאו זה סוג של רוחניות מהמזרח. של לאוצה. טוב, כן.
האם זה דומה לרעיון שאומרים שככל שהאדם נפתח יותר מקום אצלו,
נכון, לכן באמת אין ביהדות מושג של מיסטיקה, יש לעומת זה קבלה. מה ההבדל בין קבלה למיסטיקה? זה בדיוק הפוך. בקבלה אתה מקבל, במיסטיקה אתה עולה, וזה מסוכן מאוד. כפי שכבר אמרו חכמנו במסכת אבות, לא מצאתי לגוף טוב מיסטיקה. לעומת זה הקבלה זה שאתה מקבל, אתה מכין את משטח הנחיתה. איך מכינים את משטח הנחיתה? יש מצוות, יש הרבה דברים טובים, מעשים טובים וכו'.
זאת אומרת, אנחנו לכאורה מביאים עלינו את האור ולא אנחנו מתקדמים.
האור בא אלינו, לא אנחנו באים אליו. יפה. כן.
אבל
אתה שואל, האם לפני קבלת מתן תורה, אני לא יודע מה זה קבלת מתן תורה. לא, שמת לב שהשתמשת בביטוי כפול. קבלת מתן. זה מאוד מעניין. יש קבלת התורה ויש מתן תורה. מתן תורה זה הקדוש ברוך הוא נותן, קבלת התורה זה מה שאני מקבל.
קבלת תורה ומתן תורה.
כן, אבל יש קודם כל קבלת תורה שבא בעקבות מתן תורה. עכשיו מה שמעניין, אתה שואל על אבותינו, האם אבותינו קיימו מצוות? האם היה להם חומר כתוב? יש שני דברים שונים. תשובה, אבותינו היו מקיימים מצוות. למה? מתוך טהרת נשמתם. כלומר, כל מה שאמרתי זה נכון, חוץ מאשר על האבות. כי אצל האבות, הנשמה שלהם הייתה מהירה בהם, במפון כזה, כזה מושלם, שאצלם מעשיהם היו מעשי המצוות, למרות שהם לא קיבלו את התורה. בסדר? טוב. יש ניתוקים בשידור. הרב יכול לחזור על תשובתו בעניין ניגון דבקות? כן, ניגון הדבקות זה רגש, זה לא דבקות. האם יש אפשרות להתענג על השם בעולם הזה? זאת השאלה שתעלה לנו מתוך דברי המחל. לכאורה, לפי השורות שעכשיו קראנו, לא. לפי השורות שאנחנו עוד עתידים לקרוא, כן. האם הדבקות באל היא רק על ידי ידיעה? זה לא פילוסופי מדי? כי מדומני שהרב אמר שיש מעבר לידיעה עוד ממד ששייך לדבקות בשם. נכון, ידיעה זה לא פילוסופיה. ידיעה זאת התאחדות. איך כתוב? והאדם ידע את חווה אשתו. הידיעה הזאת הייתה התאחדות בכל הממדים. זה הידיעה האמיתית. מה זה צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה ועוד אלפי שנים לשבת או לשבת? לשבת, לא יודע מה זה. זה החוויה של העולם הבא, לא? הרב הסביר שעל ידי המצוות מדבקים בבורא כי הוא מצווה. אבל עדיין לא מובן איך זה עובד. ברור. כי ברגע שאני מקיים את המצווה של המצווה, אז אני אוטומטית עברתי את כל המדרגות, אני דבק במי שציווה. הרב הסביר שעל ידי... האם הרב חושב שהנחת תפילין לאדם ברחוב היא מיותרת לחלוטין? ולא זיכיתי האדם בכלום? לא, לא אמרתי את זה בכלום בני ואופן. אני רק אומר שאם האדם לא מעוניין במעשה ואיננו מזדהה במעשה, אז זה לא שווה כלום. זאת אומרת שזה מינימום של הסכמה שצריכה להיות. כן.
זאת אומרת, המצוות צריכות
הזדהות? כן, צריכה להיות איזושהי רמה של הזדהות. אבל אם סתם ככה מישהו, אני יודע, בדיוק היה לי פצע ביד וחיפשתי משהו כדי לחבוש. ובדיוק מצאתי משהו שאני חובש, ולא שמתי לב אפילו שזה תפילין. וזה בדיוק עמד בדיוק במקום שלפי ההלכה צריך לשים את זה. קיימתי מצוות תפילין? תשובה היא לא. ואני צריך להניח עוד פעם, כן.
אם מישהו נופל...
או למשל, בדיוק ראש השנה היום, ואני נאנח, אני עושה... ובדיוק מישהו תקע לי שופר. האם יצאתי ידי חובת תקיעה? תשובה היא שלא. זה גמרא מפורשת, מסכת ראש השנה. בסדר?
אם
מישהי
נופלת מגשר לתוך נהר, עלתה לה טבילה.
זה משהו אחר.
למה?
מי שנופלת מגשר ובתוך נהר, עלתה לה טבילה. למה? כי טבילה זה לא... זאת מציאות אובייקטיבית. האם אני טהור או לא? לא, המקווה מטהר, הנהר מטהר. זה לא קשור לעניין. כן.
גם
דבקות זכרית,
אני חסר אינסוף.
דבקות שכלית, חסר אינסוף, נכון. נכון, אז לכן האינסוף יכול לבוא אליך. כלומר, אתה יכול לפנות בשכל מקום להופעת האינסוף.
אז זה מגיע ממך, כמו בסוף.
אתה מפנה מקום, זה משהו אחר. כן.
יש
גבול למוסריות
או
שתמיד
משתבחים?
האם יש גבול למוסריות או שתמיד משתבחים? לא יודע, אבל למה זה קשור לעניין?
לא, בגלל, כי כל הפרק,
חובד
אדם בעולם. אתה רוצה...
הפרק לא מדבר על מוסר. עד עכשיו לא ראיתי מוסר. נכון? טוב. ומקום עשיית המצוות הוא רק העולם הזה. לא, אי אפשר לעשות מצוות בעולם הבא. אם כי רבנו סעדיה גאון טוען שיש גם מצוות בעולם הבא, אבל כנראה שרמח"ל לא סובר כך. על כן, הוא שם האדם בזה העולם בתחילה. כדי שעל ידי האמצעים האלה המזדמנים לו כאן, יוכל להגיע אל המקום אשר הוכן לו, שהוא העולם הבא, לרוות שם בטוב אשר קנה לו על ידי אמצעים אלה. הוא מה שאמר, והוא מה שאמר, אברו זיכרונם לברכה, היום לעשותם, זה פסוק, ומחר לקבל שכרם. זה דרשה. מה? טוב, עד כאן זה לכאורה דברים פשוטים. אבל אז יוצא שאני צריך, אם זה נכון מה שקראתי כאן, שאני צריך לבחור בין עונג לעונג. יש אדם שאוהב נקניקיות עם קטשופ, יש אדם שאוהב לדעת את השם. זה עונג וזה עונג. עם הקטשופ זה רק לדוגמה, זה יכול להיות חרדל או כל דבר אחר, כן? גם לגבי הנקניקיות לא התכוונתי דווקא לדוגמה הזאת, אני רק מביא את זה כדוגמה למה שנחשב לעונג בעולם הזה. מי שרוצה רשימה של סוגי עונג אחרים של העולם הזה, אני יכול גם לתת לו בזמני החופשי. אבל לכל בנים, הנקניקייה או העולם הבא, זה עונגים שווים לכאורה. אבל וכשתסתכל עוד בדבר תראה, כי השלמות האמיתי הוא רק הדבקות בו יתברך, והוא מה שדוד המלך אומר, ואני קרבת אלוהים לי טוב. ואומר, אחת שאלתי מבית השם אותה אבקש, שבתי בבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם השם וכו'. כי רק זהו הטוב. וכל זולת זה שיחשבו בני האדם לטוב, אינו אלא הבל, ושב נטעה. לכאורה יש לי הרבה קושיות על זה. כן? מה שכתוב כאן. הוא אומר שכל התענוגות האחרים זה שטויות. אוקיי? אני לא יודע, אבל יש אנשים שמאוד אוהבים גלידות, או נקניקיות, עם קטשופ. אז מה הוא אומר שזה הבל ושב נטעה? את זה שואל הרב פה, בהמשך דבריו. באים אנו להלן, רואים אנו שכשתעמיק עוד ביותר, תראה שהתכלית האמיתית היא הדבקות בהשם יתברך, כי רק זה הוא הטוב, וכל זולת זה שיחשבו בני אדם לטוב, אינו אלא הבל ושב נטעה. ואנו תובעים את עצמנו. אחת, שהדבקות האלוהית הזאת בעצמה תהיה משוערת בקרבנו בצורתה התאורה, מכל שמץ אגואיסמוס נשפל. כי הרי מה אמרו לך? תשמע, יש נקניקיות עם קטשופ, אבל יש נקניקיות הרבה יותר טעימות, זה העולם הבא. אז זה עדיין עם אגואיסמוס נשפל. ושנית, הדבקות האלוהית במובנה העליון, אוצר הטוב המקורי, צריך שיעלה את כל מה שחשבו בני אדם לטוב, שיהיה באמת טוב. כלומר, למה שצריך להיות עונג לעומת עונג? צריך להיות שהעונג האלוהי יעלה את כל העונגים שבעולם, ושלכל העונגים שבעולם יהיה ערך. ולא עוד, אלא גם כל מה שיחשבו בני אדם לרע, צריך שיהיה נודע שהוא טוב, מפני שבאמת אין רע כי אם טוב. והרע אינו אלא דמיון כוזב ושב נטעה, מפני שאיננו במציאות. כלומר, הרב קוק, כשהוא קורא את השורות האלה שקראנו, הוא מרגיש מחנק. אתה אומר לי, להתענג על השם, תשמע, זה סופר טוב. הרב קוק אומר, לא, אני לא רוצה סופר טוב, אני רוצה להעלות את הכל. אני רוצה שיהיה גם משמעות לנקניקיות. הכל אני רוצה. וגם את הרע, אל תספר לי טוב ורע נפרדים מזה מזה. הכל טוב, הכל אור השם. זה מה שהרב קוק רוצה כשהוא קורא את מסיעת ישרים. הוא אומר, אמנם הקדמה כזאת, אי אפשר לה להיות יסוד לספר מוסר מעשי, כי אם אחרי עיבוד מרובה במעמקי התיאוריה, עד כדי ההסברה הברורה שכדי להגיע אל האור העליון של השלימות הנשאפת, הטוב המוחלט של הדבקות האלוהית, צריכים להקדים את המוסר המעשי המפריד את הטוב מן הרע. ושיש עסק עם היסוד הרע כי עם דבר של מציאות, כן? כאילו שהרע קיים. ומזה באים לאור העליון של הדבקות האלוהית העליונה שהוא תכלית הטוב. שרואים על ידי הספקלה המהירה זו את כליון הרע במציאות ואפסותו המוחלטה למפרע. ברור? כלומר, זה הנקודה הנוספת. כלומר, הרב אומר, תהיה קודם כל מעשי. באופן מעשי, תדע לך שיש טוב ושיש רע. ושאת הרע צריך לחלות. שהרע קיים וצריך לחלות אותו. רק אחרי שאתה תעבור את המדרגה הזאת, נוכל לדבר על העילוי של כל המדרגות כולן, כולל הרע. ושבאמת הרע איננו קיים ושהוא אינו אלא הבל ושב נטעה. נכון, בדיוק, סור מרע, אחר כך עושה טוב. עכשיו, מה עם המצוות? מדוע דווקא המצוות? זה גם על זה הרב קוק מדבר, אבל לא נוכל כעת להמשיך, כיוון שהגיעה השעה של סיום השיעור. אשר.